אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
השר לביטחון פנים לשעבר, תת אלוף במילואים, אביגדור קהלני, מצדיע לך.
על מה? על זקנתי כרבה?
לא, על מה שעשית.
תודה.
אתה בעצם גיבור ישראל. אני חושב שאין אדם במדינה שלא מכיר את השם ואת מעשה הגבורה, התראיינת אין ספור פעמים, וטוב שכך. אבל אנחנו היום נמצאים גם במלחמה. ואני רוצה לשמוע את התובנות שלך לגבי המלחמה הזאת, ואת ההשוואה שאולי תעשה לי בהקרבה, באומץ שלך, של חבריך, בגדוד שלך, לעומת הילדים שנלחמו אפילו בידיים חשופות במחבלים ההורים האלה.
ישנם הנוטים להשוות את מה שקרה כרגע למלחמת יום הכיפורים, כיוון שיום כיפורים זה כבר כל מי שבן 60 ומעלה יודע, אבל מי שמתחת לזה לא זוכר. אין מה להשוות. ביום כיפורים לחטנו צבא מול צבא. אז נכון שההנהגה המדינית שלנו והצבאית לא נתנה התראה מראש ולא עשינו גיוס מילואים, אבל לחמנו צבא מול צבא. היינו צריכים להיות חכמים מול הצבא ולתמרן בצורה כזו כדי להגיע להישגים שהמדינאים יוכלו לקבל את ההחלטות ברגע שאנחנו נעמוד קרוב לדמשק או 101 קילומטר מקהיר. פה יש שבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק, כי השבר הזה נוצר כתוצאה ממצב שבו האזרח במדינת ישראל יודע שהמדינה תעשה הכל כדי להציל אותו. מישהו שנפגע בטורקיה שולחים שלושה מטוסים לחלץ אותו, וגלעד שליט וכל הדברים האלה. המדינה היא סמל בטיפול באזרחיה, וגם אלה שהלכו לעולמם, אפילו להביא את העצמות שלהם. פה השבר הוא הרבה יותר עמוק, שיזכר לדיראון עולם בהיסטוריה של העם היהודי. ולמה הוא שבר? כיוון שבפעם הראשונה אזרח משתתר מאחורי הדלת, מזכיר את התמונה שאני גדלתי איתה, שאנשים שם מאחורי הדלת בשואה ובאו, פתחו את הדלת ורצחו את כולם. אבל זה היה שם, רחוק, בפולין, בגרמניה, במקומות כאלה. פה האזרח יושב מאחורי הדלת ומזועק לצבא להגיע, והוא לא מגיע ולא מגיע. ועד ששוחטים אותו ועושים לו דברים נוראים ביותר, והוא צועק, איפה, איפה אתם, איפה אתם, איפה אתם? ואנחנו, שיושבים קצת רחוק משדה הקרב הזה, רואים שכובשים את המדינה הזו בטויוטות, בעגלה עם חמור, באנשים עם אופניים. עכשיו, לפי דעתי, צריך להתעסק רק בדבר אחד, לחזק את החיילים שלנו. לחזק את החיילים שלנו ולומר מה המשימות ולוודא שיש להם את היכולת לבצע את זה. אני חזרתי אתמול בלילה, באחד בלילה, מחיזוק החיילים. אני הייתי שם בשטח עם אלה שחטפו את האש הראשונה, שנהרגו להם הרבה מאוד לוחמים נהרגו, יש גם נהדרים בזה. זאת המשימה. אחרי זה נבדוק מה קרה. אבל מה שקרה כאן הוא נשגב מבינתי, אני אומר נשגב מבינתי, אז אני פיקדתי על שלוש אוגדות, אז נגיד שהייתי עכשיו מפקד האוגדה של עזה. אני לא מבין מה קרה כאן. עכשיו הדאגה שלי שהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום, ולתת להם את הכל, כולל הרוח הגבית, שיחזרו הביתה בשלום.
קיבלת את איתור הגבורה על הלחימה בשטח אויב, הסיפור שלך כולם מכירים, ו... שאלתי אותך, איך אתה באמת, האם בכלל אפשר לעשות אנלוגיה למה שהיה אז למה שעכשיו? וכנראה שלא. אבל אנחנו לא נמצאים עדיין במצב שבו אנחנו יכולים להגיד ניצחנו, רחוק מאוד מזה.
לא ניצחנו.
רחוק מאוד מזה. מלחמת ששת הימים לקחה שישה ימים. המלחמה שהייתה לקחה שלושה שבועות, יותר קצת. אבל כנראה שפה אנחנו הולכים למערכה מאוד מאוד גדולה. כנראה שאנחנו לא ניכנס בבת אחד, לא מתוך ידיעה, אלא מתוך השערה, אתה תתקן אותי אם אני טועה, ואני מניח שילכו בצורה מאוד מאוד זהירה, וזה יכול לקחת שבועות, אולי חודשים.
אני אגיד לך, אתמול נורא מעניין, עמדתי ליד הגדר שאותה פרצתי ב-67 עם הטנק שלי. הייתי הטנק הראשון שעבר. נפגע הטנק הראשון, קפאתי לטנק שני. נפגע השני, קפאתי לשלישי. ומצאתי את עצמי כובש את חן יונס, ואחרי זה את גוש קטיף, ואני הטנק הראשון שלך של רפיח, וצומת רפיח וכל הקרבות. היה לי יותר קל לדבר עם הלוחמים אתמול, כי עשיתי את זה לפני שההורים שלהם נולדו. תראה, המלחמה הזו, עכשיו ישנו השלב, זאת שאלה שלך, השלב של להשלים את המלאכה. חיל אוויר לא כובש שטח, חיל אוויר הורס, ועושה עבודה נהדרת, אבל להשלים את המלאכה צריכים להיכנס רגלית, אין מה לעשות. אני לא חושב שזה ייקח כל כך הרבה זמן, למרות שזה. למה? אני אגיד לך למה. רוחב הרצועה הוא 7 קילומטר. האורך של כל רצועת עזה זה 45 קילומטר. כלומר, אם אתה הולך והולך רוצה להגיע אל הים מהכיוון של בארי, אז אתה צריך להתקדם 7 קילומטר. שאלה כמה כוחות אתה מכניס, השאלה היא מה המשימות שמקבלים, השאלה אם אתה מצליח להגיע לאותם פירים שנכנסים לתוך המנהרות, ויש עוד הרבה שאלות. עכשיו, מדינת ישראל לא יכולה למשוך את המלחמה הרבה זמן, מבחינה כלכלית. יש היום יושבים מילואימניקים בגבול לבנון, שעלולה להיות מלחמה שם, לפי דעתי היא תפרוט שם, ומילואים ניקים שיושבים עכשיו ברצועת עזה,
כל הדבר הזה... משתק את הכלכלה, אתה צודק.
משתק את הכלכלה, את הבתי הספר, את כל הדברים אחרים, שאנחנו לא יכולים למשוך את זה הרבה זמן.
איך אתה חושב זה יקרה? אני לפחות מהמעט שאני מבין, אני מי שהולכים לוותר את הרצועה, אולי לשניים, אולי ליותר, ולאט לאט לסגור על כל אותם מקומות בצורה מאוד מאוד זהירה, תוך כדי זה שמפנים ומתארים את האזורים האלה. אבל הם מתחבאים שם, יש שם עיר קרקעית.
תראה, איך זה יקרה, אני קצת בקיא ואני לא רוצה להתעסק עם זה. אני רוצה לומר איך זה יקרה. מבחינה בוא נחשוב רגע אחד. נחשוב שנינו, שני אזרחים. אז שמים כוח גדול, שהוא מקבל גזרת אחריות, והוא נכנס. עכשיו, האם הכוח הזה יודע מה? הוא צריך לחסל את כל מי שנמצא מולו. עכשיו, אם הוא יתחיל לשחק עם איזה בית ממולכד, ופה שיורים אליו, לא צריך לשחק. צריך לקחת קילומטר, לקטוש אותו טוטלית, טוטלית, ולהתקדם. לקחת את הקילומטר הבא, לקטוש אותו טוטלית, ולהתקדם. ולא לשחק משחקים שישינו אותם את הדברים האלה. ואתה להגיד אל נקמות אדוני, ולעשות ולחשוב על התמונות שהיו מבחינת הזה. כך צריך לעשות את המלאכה. עכשיו, אתה יוצא מנקודת ההנחה שלפי הרדיו ולפי הטלוויזיה, שמגיעים לנחל עזה. נחל עזה זה נחל הבשור שמתחיל אצלנו, וזה... יכול להיות שזה נכון, כיוון שהפנו את כל האזרחים לשם, אם היה זה... אני פללתי שהמצרים יפתחו את הדלת ושהם כולם ירוצו למצרים.
הם לא טיפשים, למה שהם יעשו את זה?
שיאמצו את העם הזה, זה הכל.
כן, הוא שלח אותם לנגב, הוא שלח אותם.
כן, כן.
הסיסי.
אנחנו מכירים, אנחנו, הדבר הזה ברור לנו היה, אבל קיווינו שהאחדות הערבית היא יותר חזקה משנאת ישראל, והדבר הזה לא יקרה. לכן, לפי הערכתי, אם תהיה פעולה כזו, היא תהיה, היא לא תיקח חודשים בשום אופן.
מה? שבועיים? שלושה?
כן, משהו כזה.
טוב, אתה קצת...
אבל הבעיה היא זה בלבנון.
לבנון. עכשיו, ידוע שבלבנון יש הרבה מאוד כוחות, אני לא יודע ולא רוצה לציין גם זה, אבל אנחנו מניחים, או צריכים להניח, לקחת בחשבון שגם החיזבאללה יצטרף. לפני שנגיע לצפון, אני רוצה לשאול אותך, עשינו טעות ב-67 שלא החזרנו את רצועת עזה למצרים?
חד משמעית. אבל תראה מה שקרה כאן.
הלו, מה חד משמעית?
יהודה ושומרון, חד משמעית, הם צריכים לדרוש את זה. תראה מה שקרה כאן. המלך חוסיין ויתר על יהודה ושומרון, ואמר, תעסקו אתם עם הפלסטינים. הוא לא כך רוצה, כי הם יכולים לכבוש את אותה מדינה. אז הם לקחו, ויתר על יהודה ושומרון ככה, בחתך ואמר, אני על הירדן. המצרים, בוויכוח הזה עם בגין, שהיה בן סדאת לבגין, הוא אמר, אני לא רוצה את רצועת עזה. עכשיו, בגין נסתבך על זה שהוא אמר, יהיה אוטונומיה, לא אוטונומיה, לא, בלבלו את המילים וכן הלאה, והשאיר את רצועת עזה בשליטתנו. אם הוא היה לוקח את רצועת עזה, בוא נאמר שהם יודעים, המצרים, לשלוט
ברצועת עזה,
לטפל בדיוק כמו שצריך לעשות, והם היו שולטים ברצועת עזה, וההסכם שלום היה מכיל גם אותנו. עכשיו, אתה שואל אותי, מה היו השיקולים של... יכול להיות שקפו עליו, יכול להיות שלא נתנו לו, אבל כל בר דעת אומר, אין לנו מה להישאר בגבולת עזה, וגם אם שהיה גוש קטיף וכן וכן וכן. זה לא גבול שמגן על קיומה של מדינת ישראל, זה רק גבול שמטריד את קיומה של מדינת ישראל, ומי שגר שם, גר שם, אתה צריך ללכת כל בוקר לגן הילדים, שלושה טנקים. לכן, חד משמעית, זו טעות הייתה, אבל לא יודע איזה אילוצים היו למקבלי ההחלטות באותם זו. אבל זו טעות, היינו צריכים להחזיר להם את זה.
בוא נעבור למה שקורה בצפון. תראה, ברצועת עזה אנחנו מבינים, פחות או יותר אנחנו מבינים את התמונה, גם מניחים שיודעים מה יהיה. בצפון הכל תלוי במה שיגיד החיזבאללה. עכשיו, בדרך כלל ישראל, ואתה מי כמוך יודע, ידע להנחית את המכה הראשונה כשהבינה כשהיא צריכה לעשות את זה. פה צריך להנחית את המכה הראשונה? או לחכות שהם יתחילו?
לא, אני לא הייתי מתחיל את הגזרה הזו. לא שאני חושש ממנה יותר מדי. לא צריך לפחד מהם. אני לא הייתי מתחיל את זה, כיוון שאנחנו לא צריכים לפתוח ביוזמתנו שתי סדירות. לא צריך. אבל שאלה הבסיסית היא הרבה יותר עמוקה, היא... האם שהם יפתחו, והם לא יוכלו להתאפק, הם יפתחו כנראה, ברגע שאנחנו נתחיל להניע את הכוחות, הם לא יוכלו להתאפק. הכל מוכן, הידיים על ההדקים, הם שליחים של איראן, יש להם הזדמנות פז שלא תחזור לעולם, מבחינה הזו של להפעיל את הנשק נגדנו, העם עשנו עליהם. אז סביר להניח, לפי החלטה, שהם ילחצו על ההדקים. ואז השאלה אם אנחנו מסוגלים, השאלה הבסיסית, אם אנחנו מסוגלים להילחם בשתי חזיתות. כן, לפי דעתי כן, אבל שם פה צריכים ללכת בלי רחמים, להפסיק לשחק את המשחקים ששחקנו בעבר, לחפש באיזה עמדה ירו.
כשאתה אומר בלי רחמים, למה אתה מתכוון?
בלי רחמים, ישר על בירות.
לשטח את בירות?
לא יודע, לא משטח, לסגור את כל מערכת החשמל, לסגור את כל מערכת המים, להרוס את כל הקשרים, את כל מה ש... כל התשתית שנמצאת שם. לא, לא אמרתי לשטח. העיר תהיה משותקת. ואז החיזבאללה יבינו שהם גורמים נזק לתושבי לבנון.
מה, הם לא מבינים את זה עכשיו?
הם לא מבינים.
הרי לבנון מדינה כבושה.
כולם פוחדים מהם, נכון. אבל בסופו של דבר, העם הלבנון יגיד בגלל לא, בגלל החיזבאללה אנחנו עכשיו בלי מים, בלי חשמל, בלי זה.
ואז מה?
וזה ייקח הרבה זמן. ואז יש איזה מנוף על החיזבאללה, קצת לרסן את עצמו, אחר כך לטפל בחיזבאללה, אפשר לטפל בחיזבאללה. אבל ללכת במקום של העצב הכואב, ולא להתחיל לחפש איזה עמדה מתחת לאדמה 6 מטר, שמשם יורים את הטיל, לא זה מה שחשוב. הטיל לא כובש מדינה, הטיל מזיק למדינה, הוא פוגע, אבל הוא איננו כובש, הוא איננו איום על קיומנו.
טוב, הבנו. אני רוצה לשאול שאלה שאולי אפילו קצת מתחכמת. בוא נגיד שהחיזבאללה ממשיך להטריד אותנו, אבל לא נכנס למערכה כוללת. גומרים, מסיימים את העבודה ברצועת עזה, החיזבאללה נשאר כמו שהוא. ואז האיום הזה ילך ויצטבר שוב, ומה שקיבלנו ברצועת עזה נקבל אולי בצפון בעוד שנה.
לא. כיוון ששירת הלכת שקיבלנו, היא, נלמד אותה היטב את כל המשתנה.
למדנו זה כבר ב...
אמרנו, נכון, כן, יש פה סטירת.
במלחמת יום כיפורים חטפנו סטירה ולא למדנו.
האם לצאת, נכון, האם לצאת למלחמה יזומה שלנו על החיזבאללה כרגע? זאת השאלה. יכולת לשאול את השאלה הזו בדיוק לפני שנה, ולפני שנתיים, שמה אנחנו חיכינו ליום הזה.
כן, אבל עכשיו זה כבר לא אותו דבר, כי ההרתעה של ישראל נפגע.
אני חושב ש... לא... אנחנו חיים בעולם עוין את מדינת ישראל. בעולם עוין הוא משפיע גם על האמריקאים וגם על אלה שאוהבים אותנו. הוא עולם עוין. ראית באיזה שמחה אמרו שהבית חולים הזה נפגע, ואני בדקה הראשונה ידעתי שזה לא נכון. אני הבנתי מיד, כי זה לא נמצא אפילו בקורדינטות של הטייסים שלנו. אז העולם הוא עוין. אז אם אנחנו נפתח במלחמה, זה בדיוק הייתה שאלה שהייתה קיימת, שגולדה נשאלה, למה לא נתת מכה מקדימה וכן הלאה, כפי שעשינו ב-67, שזה פגע בזה. אז היא הייתה בלחץ שהיא לא יכולה להרגיז את האמריקאים.
קיסינג'ר שאל, מי ירה הראשון?
כן, so called, הם אמרו שאנחנו האימפריאליסטים והכובשים ומחפשים ורוצים את זה. לכן אני חושב שהחלטה מדינית כזו, הייתי בקבינט, ישבתי בקבינט המדיני ביטחוני, היינו 7 אנשים שהייתי שם, לקבל כזו החלטה באיזה יום אחד לקום בבוקר ולעשות את הדבר הזה, היא לא החלטה קלה גם למדינאים שרואים רחוק.
טוב. נשיא ארצות הברית ביידן הגיע לארץ. קיבלנו אותו כגיבור ישראל, כאדם שבאמת פי וליבו שווים. הרי מה אמרנו בעצם? או, עזוב, הוא רק מדבר, הוא לא יעשה כלום. והוא שלח לכאן שתי נוסעות מטוסים, אחת לפה, אחת למפרץ. הוא שלח ארמדה שלמה של אוניות. ואני רוצה לשאול אותך, כאדם שמכיר יותר טוב מהרבה מאוד אנשים אחרים, בוודאי ממני, האם הכוח הזה יתערב פיזית, או שהוא נשלח רק לאיום?
אם אני יודע לנתח את הדברים על פי הניסיון המצטבר וגם תפיסת העולם האמריקאית, הוא לא יתערב. הוא לא יתערב, אלא אם כן יהיה פה אסון שהוא יתערב, הוא לא יתערב. תסתכל באוקראינה, הוא יתערב, שלחו מטוסים. עצם נוחותו במזרח התיכון גורמת לכך, אומרת, תזהרו, אנחנו באזור. האם מטוסים שלהם יש להם את הקורדינטות של מערכת המים בבירות, והם אמורים להפציץ את זה בדיוק? זה אותו נשק שנמצא בידינו. בזה. האם למטוסים יש את זה? אולי יש להם, אבל הם לא יפעלו. אמריקה היא תפיסת העולם שלהם, אני יודע לקרוא אותה נכון, תפיסת העולם, אני אספק לך את כל מה שאתה צריך, תעשה את העבודה לבד. כל שכן שמדבר מדינת ישראל, שהיא מדינה היא מעצמה, מבחינת צבא וכן הלאה. לפי הערכתי, הנוכחות כאן היא חשובה, הנוכחות הזו היא הרבה יותר לעומק, היא כלפי איראן, כלפי הרוסים, שהם יכולים לרצות את עצמם מהרבה
ערבים. תן לי רגע להבין, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להקשות ולשאול. חיזבאללה מתחיל לראות למדינת ישראל. הפצצות שלו הן לא הפצצות של החמאס. יש להם משהו כמו 5,000 פצצות מדויקות ועוד 150,000 טילים שהשד יודע לאן הם מכוונים. ופגיעות של טיל של 300, 400, 500 קילו, לא של 70, 30 קילו. והשאלה אני שאלת היא, ברור שהחיזבאללה הוא הפרוקסי של איראן. וברור שגם החיזבאללה לא יעז לעשות שום דבר ללא הוראה ישירה מאיראן. והשאלה אני שאלתי, במקרה והדברים האלה התפתחו לכדי מלחמה, האם איראן תשב בשקט?
אם איראן לא תשב בשקט, היא עכשיו תקבל את ההתערבות העולמית, לפי דעתי.
שזה אומר?
הטומהוק יהיו בדרך אליה. אם היא לא תשב בשקט ואם היא תפעיל טילים שלה למדינת ישראל. אם איראן, אם אתה מנתח את איראן במצב הזה, בשביל מה היא צריכה לראות טילים מאיראן אם יש לה טילים שנמצאים בליד הגליל והם עושים מלאכתם, זה אותם טילים שבאים מאיראן. אז סביר להניח לפי זה שאני... הם לא יראו טילים למדינת ישראל. ואנחנו נצטרך להתמודד מול איראן. נכון שהנשק של האיראן נמצא בחיזבאללה, ונכון שהנשק מדויק, אבל אני רוצה לומר לך מה שאמרתי קודם, הם יגרמו הרבה נזקים, אבל הם לא יכבשו את המדינה, זה מה שחשוב.
אוקיי, כבשנו את עזה. כבשנו, ביטרנו, ניקינו, מה הלאה?
בעזה יצטרכו לעשות, אי אפשר, יש שם 2 מיליון תושבים,
2,270,000.
זה נכון לבוקר, אחרי הצהריים זה יהיו עוד כמה אלפים.
פחות.
כן. כן. תראה, בעזה צריך להיות שלטון אחר. שלטון אחר, אם נדמיין לעצמנו, אלו, אבו מאזן...
אבל זהו בדיוק, היחידים שיכולים זה הרשות.
לא, לא.
אבל הרשות מה אלה?
לא, הרשות לא יכולה. הרשות אני זוכר איך ירו בהם על הקירות. היא לא יכולה.
נכון.
היא לא יכולה להתגבר על הדבר הזה. צריך לבוא משהו בהסכם עולמי, כוח רב לאומי, שהוא יושב שם בפנים ומקים את השלטון ועושה, והוא יכול להיות שם, מה זה לקבל את זה בעוד 15 שנה? לא, אבל לא, שוב, כשזה יהיה בשל, שאנשים יבינו שיש להם תלות כלכלית, חברתית, לאומית, דברים כאלה שיש כבר גישה קצת שונה בשנאה וכן הלאה. לא נראה לי שמישהו יכול, חוץ מכוח רב לאומי, להיכנס פנימה ולעשות את ה... לשלוט במקום הזה, לספק לאנשים האלה, ואז שכבר התיירות התפתח, והכלכלה, וזה...
איזה
וזה...
תיירות? מה יהיה שם? שנים לא יש שם כלום.
יהיה.
תראה, הכל הרוס שם.
כן, יהיה.
אוכל לגדול הרוס לא, אבל אני רוצה להבין.
אין להם את ההסכם להקים בניין, זה לא לקח לך 5 שנים.
לא, אבל משהו אחד כאן לא ברור לי. תראה, אנחנו נמצאים היום במצב שחלק גדול מעזה צריך לשקם ולתת גם אוכל לאותם אנשים שביום מן הימים יחזרו לאזור שלהם. הרי לא תזרוק 2 מיליון איש שתפזר אותם בעולם. נאסר, אנחנו זוכרים בדיוק מה הוא אמר. נכבוש, נעשה, נערוג. הרי אנחנו נמצאים באותה סיטואציה של היום. אומרים את זה מסביבנו הרבה מאוד אנשים. אתה לא נמצא היום במצב שאתה יכול לקבל, אתה, ישראל, לא יכול לקבל את הרצועה, אתה גם לא תקבל אותה. איך תאכיל 2 מיליון אנשים עם כלכלה שהיא עד כדי כך שהיא מרוסקת לחלוטין?
לא אנחנו צריכים.
לא, 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 ברור שלא אנחנו.
שיגזו צרפתים, שיגזו אנגלים, שיגזו הנורווגים.
ואתה חושב שהם יעשו את זה?
כן, אבל לא. ברגע שתהיה בקשה של האום, מי היום מפריד בינינו לבין הסורים? 4 גדודי אום. מי היום מפריד בינינו ובין הלבנונים?
כן, אבל יש שם כלכלה שהיא עובדת.
בסדר,
לא משנה. פה אין כלכלה, אין כלום.
יבנו את הכלכלה.
האום לא מאכיל את התושבים.
אבל אז ישלמו לנו כסף ואנחנו נעביר את התפוחי זהב. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא, האם מישהו אחר ישלוט במקום הזה כדי שיתחיל לנווט את הכיוון שהולכים לרצועת עזה?
ואתה רואה דבר כזה שהמדינות...
שום מדינה, מצרים לא תיקח את זה, כבר ידוע. אבו מאזן לא יכול לקחת את זה, אין לו את הכוחות האלה, ורק משהו כוח רב לאומי שיתחיל לבנות איזושהי שיטת שלטון אחרת במקום, בראייה ארוכה טווח, ואבו מאזן יכול להיות שהמחליף שלו בעוד 15-20 שנה שירו שהמצב זה כך מה שקרה עם ברלין במלחמת העולם השנייה, בודדו
כן,
את הצד.
ברלין, ברלין הייתה חלק מהסכם שהיה בין המזרח למערב. רוסיה לקחה חלק, ארצות הברית לקחה חלק, זה לא אותו דבר.
לא, כשמדינות לפתח נשק, לא נתנו לפתח את זה, ולאט לאט בתהליך של זמן, פתאום עכשיו שתי הברים או אחד, לקח 50 שנה וזה מה שקרה.
אני רוצה להודות לך, זמננו תם, עבר מהר מאוד, אני שוב מצדיע לך.
תודה רבה לך.
אדוני המפקד.
תודה רבה.
ורק שתהיה בריא, תת אלוף במילואים, אביגדור קהלני. שבת שלום.
תודה רבה, בן בסת, עם האימפריה הגדולה שנמצאת כאן, ואני מצדיע לך על ההישגים שלך לאורך כל השנים.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.